אנחנו ממשיכים בלימוד דברי המהר"ל, נתיב יראת השם. עמדנו בשבוע הקודם על עיקר עניינה של היראה, כפי שהמהר"ל אומר, כפי שזה הדבר בעצמו. עניינה של היראה, התבטלות כלפי הגדולה האלוקית. התבטלות מלאה, שאדם מבטל כלפי הגדולה האלוקית. יודע את גדולתו של ריבונו של עולם, יודע שהכל ממנו, יודע שהכל אליו, וממילא בטל כלפי הגדולה האלוקית. בפרק ד' המהר"ל לומד על כך שיראת השם באופן מיוחד צריכה להיות בליבם של תלמידי חכמים, בני תורה. הוא מביא את דברי החז"ל במסכת יומא. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מה ידכתיב למה זה מחיר ביד כסיל וגומר? אוי להם לתלמידי חכמים שעוסקים בתורה ואין בהם יראת שמיים. יש כאן איזה ביטוי מיוחד, אוי, אוי להם לתלמידי חכמים שעוסקים בתורה ואין בהם יראת שמיים. מכריז רבי ינאי, חבל על מן דלית לדרתא ותרא לדרתי אבית. כלומר, חבל על מי שיש לו, שאין לו דירה, חצר, ושר לחצר הוא עושה. כלומר, השער הוא התורה, והדירה היא יראת השם, וחבל על מי שעוסק בתורה ואין לו יראת השם. זה הרי אין שום היגיון שאדם יעשה שער כשאין לו דירה להיכנס, כשאין לו לאן להיכנס. כשיש בית עושים לו שער, אבל כשאין בית, מה הטעם בשער? והגמרא מביאה עוד, אמר לרבנן, במטותא מינייכו לא תירתו תרתי גיהנום. שוב פעם על אותו עניין, שלא רבנן שעוסקים בתורה, אל תירשו פעמיים גיהנום. מי שאין בו יראת שמיים, כאילו יורש פעמיים גיהנום, תלמיד חכם שאין בו יראת שמיים. אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב וזאת התורה אשר שם משה, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם המוות. זאת התורה אשר שם בסין, אבל אפשר לקרוא את זה כאילו משמעות גם בסמך. זאת אומרת, אם זכה נעשית לו שם חיים. אותה תורה, אפשר שהתורה חס ושלום תהפך לסם המוות. זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם המוות. ויש עוד דיבור שם בגמרא במסכת יומא. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מה ידכתיב פקודי השם ישרים מסמכי לב, וכתיב יראת השם צרופה, יראת השם צרופה, זכה מסמכתו, לא זכה צורפתו למיטה. כן. קודם אמרנו שזכה נעשית לו שם חיים, עכשיו אומרת הגמרא זכה, זה לא רק חי, אלא חיים מלאים, מסמכי לב, ולא זכה, אז להפך. וביאור הדברים, אוי להם לתלמידי חכמים שעוסקים בתורה ואין בהם יראת שמיים. תלמידי חכמים הם אנשים שעוסקים בדבר השם, הם יודעים את השם, הם מכירים את ריבונו של עולם מתוך שהם עוסקים בתורה, והם לא יראים ממנו, זה תרתי דסתרי. מי שלא תלמיד חכם, לא מכיר את הגדולה האלוקית, לא מכיר את דבר השם, את ריבונו של עולם, ואין בו יראת השם, זה לא טוב כמובן. אבל זה לא כל כך חמור, כמו מי שהוא עוסק בתורה, עוסק בדבר השם, מכיר את ריבונו של עולם, ולא ירא ממנו. ועל זה נאמר, אוי, זה דבר נורא, זה דבר מזעזע, זה דבר שסותר את עצמו, זה חמור מאוד, כי לא ייתכן שתלמיד חכם, תלמיד, העוסק בתורה, ולא תהיה בו יראת השם. אוי, אוי להם תלמידי חכמים שעוסקים בתורה ואין בהם יראת שמיים. הם עוסקים בבניית השער ולא עוסקים ואין להם את הבית. כי יראת השם היא אוצרו. ביור הדבר, מה הפירוש למה התורה נקראת שער, ויראת השם היא נקראת הבית עצמו, הדירה עצמה שאדם גר בה. כי כפי שאמרנו מקודם, יראת השם פירושו של דבר שאדם בטל כלפי ריבונו של עולם. הוא נמצא בתוך, בלוע, בתוך הגדולה האלוקית. יראת השם היא אוצרו, אוצר של יראת שמיים. כלומר, כשאדם ירא שמיים, הוא קשור בריבונו של עולם, יש לו מקום במציאות, במציאות האלוקית. הוא שייך למציאות האלוקית. מפני שהוא ירא את השם ובטל אליו. התורה מביאה לידי ההתחברות הגדולה הזאת של האדם לריבונו של עולם. התורה היא שער. על ידי התורה אדם מכיר את בורו, אדם מכיר את רצונו של ריבונו של עולם. והתורה מביאה את האדם לדבקות המלאה, להתבטלות המלאה כלפי ריבונו של עולם. הווי אומר שבאמת התורה היא בשער ליראת השם. אם אין חוכמה, אין יראה. זה תלוי איזה עירה. יש עירה שהיא מקדימה לתורה. אם אין עירה אין חוכמה. אבל העירה הגדולה, האמיתית, של הכרת הגדולה האלוקית והתבטלות, לא עירת חיצונית שאדם מפחד מעונש, מפחד מהתוצאות שאם הוא לא ישמע בקולו של ריבונו של עולם, אלא מפני שהוא מעריץ, הוא מכיר את הגדולה האלוקית, מכיר את הגודל הזה גורם שהוא יתבטל כלפי הגדולה האלוקית, יודע שהכל ממנו, שאין שום דבר מלבדו. אז התורה היא מביאה למדרגה הזאת, לעירה הזאת. זאת הדירה, זה המקום, מקומו הנכון, מקומו השלם של האדם, שאדם נמצא אצל ריבונו של עולם. והגמרא המשיכה, רבא אומר לתלמידים, במטותא מינייכו, אני מבקש, בבקשה ממכם, במטותא מינייכו, שלא תרתו תרתי גיהנום. אומר רשי, מה זה לא לרשת פעמיים גיהנום? לעמול בישיבה, ללמוד תורה, זה קשה. אז אם אין לזה תוצאות, מפני שאדם לומד תורה בלי יראת השם, ולא יגיע בסופו של דבר לחיי עולם הבא, ששם יפה שעת של קורת רוח בחיי העולם הבא, יותר מכל חיי העולם הזה, אז יש לו כאן גיהנום, ככה רש"י מפרש, העמל שהוא בחינם, ושם גיהנום, כי הוא לא זכה המהר"ל לא מקבל את הפירוש הזה. המהר"ל אומר ש... נראה ברור שהכוונה של פעמיים גיהנום, כלומר, אם אדם לא מקיים מצווה, זה גיהנום. אם אדם נמצא בלי, לא מחובר, לא קשור עם ריבונו של עולם, זה לא חיים, זה גיהנום. ואם הוא בעל תורה, סתם אדם שלא מקיים טוב מצוות ושלא ירא, אז זה גיהנום. כי זה לא מציאות של חיים. אולי אנשים לא מבינים את זה, אבל באמת זה גיהנום. ואם הוא בעל תורה, אז בוודאי שהוא היה צריך להיות ירא שמיים. ואז הוא במדרגה יותר גבוהה, ואין בו יראת שמיים, זה גיהנום כפול. כלומר, זה מציאות מקולקלת. מציאות שלא ייתכן שהיא תהיה. זה בחינה של גיהנום. כך מבאר המהר"ל. הווה אומר, תלמידי חכמים באופן מיוחד, בני תורה, הם צריכים לעסוק ולחזק בתוכם את מידת היראה, את יראת השם. היא צריכה להיות אצלם הולכת ועולה, ככל מה שאדם עולה בתורה, כך יראת השם צריכה להיות הולכת ומתגברת בתוכו. מבית ומחוץ תצפנו, מביא עוד מערה, כן? תלמיד חכם שאין תוכו כברו, אינו תלמיד חכם. זה נקרא תועבה. כלומר, מי שלא תלמיד חכם ולא ירא, לא נורא. אבל כשיש תרתי דסתרי, כשאדם הוא כן תלמיד חכם, ובכל זאת הוא לא ירא אלוקים, זה דבר תועבה. זה דבר שסותר, המציאות סתורה מבני עצמו. זה אי אפשר לסבול, זה בלתי נסבל. כל הדברים הבלתי נסבלים הם נקראים תועבה. ראיות נקראו תועבה, עבודה זרה תועבה. זה דבר שאי אפשר, שלא ייתכן שיהיה. אז תלמיד חכם שאיננו יראה, שאיננו יראה, אין תוכו כברו. צריך שפנימיותו תהיה מושלמת, לא רק חיצוניותו. ואחר כך מזה ממשיך המהר"ל, שכמובן שיש בזה חילול השם חס וחלילה, וחילול השם זה הדבר היותר חמור שיכול להיות. אז מה שאדם יותר נחשב לבן תורה ותלמיד חכם, אז אם הנהגתו היא לא בשלימות, חוץ מזה שלגבי עצמו זה תועבה, חוץ מזה שגבי עצמו זה היום הנורא שהוא יורש תרתי גיהנום, אבל זה חילול השם, וחילול השם אין עבירה יותר גדולה מזה. והוא אומר, זה עניינו, תלמיד חכם צריך להיות יראי השם. והמשך מזה, היחס לתלמידי חכמים. והגמרא דורשת את זה, זה גם נמצא במסכת בבא קמא. והמהר"ל מביא את זה ממסכת קידושין. תניא שמעון המסוני היה דורש כל עיתין שבתורה. כיוון שהגיע לעת השם אלוקי חתירה, פירש. אמרו לו תלמידיו, כל עיתין שדרשת, מה תהיה עליהם? הוא דרש כל עיתין שבתורה. הגיע לעת השם אלוקי חתירה, כל עיתין שבתורה, פירושו של דבר, אני מבין אולי, שהוא, הרי את השם אלוקי חתירה זה לא הפסוק האחרון בתורה, ויש אחרי זה עוד פסוקים של עת. הוא דילג על זה. מה זה אני לא יודע בינתיים לפרש. נמשיך הלאה. פירש את כל עתים שבתורה, חזר לעת השם אלוקי חתירה, מה יהיה עם העת הזה? עת השם אפשר לרבות משהו, מישהו שגם אותו לרבות בכלל את השם אלוקי חתירה לרבות, כי כל עת שנאמר בתורה הוא לא מיותר. אף אין עוד מיותרת, וכל וחומר אין מילה מיותרת. וכל כל פעם שכתוב עת זה בא לרבות. עת התפל בא לרבות עוד דבר. מה בא לרבות את השם אלוקי חתירה? אי אפשר. ריבונו של עולם, אין משהו שאפשר לחבר אליו, שצריכים לראות יחד עם ריבונו של עולם מאוד משהו, ולחבר את זה כאילו ליראת שמיים. בלתי אפשרי. פירש. פירש מכל הדרשה שלו. אם אין אפשר לראות לרבות פה, אז אין אפשרות לרבות אף עת בתורה. או שאפשר לרבות, או שאי אפשר לרבות. אמרו, מה יהיה על כל העתים שדרשת? אמר, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, ככה קבל שכר על הפרישה. זה שאני לא מעיז לדרוש את השם אלוקי חתירה לרבות, זה קבל על זה שכר, על כל, למרות שצריך לפרוש מכל הדרשות שדרש בתורה. עד שבא רבי עקיבא, ולימד את השם אלוקי חתירה לרבות תלמידי חכמים. הווה אומר, שזה לא כל כך פשוט הריבוי הזה, רשיו אמון המאסוני לא העיז לדרוש את הדרשה הזאת. איך אפשר לדרוש לרבות תלמידי חכמים? תלמידי חכמים אנשים, ואת השם אלוקי חתירה לרבות תלמידי חכמים? רבי עקיבא היה לו את הכוח הזה, לדרוש את הדרשה הזאת, שאת השם אלוקי חתירה, יראת השם צריכה להתפשט על יראת תלמידי חכמים. כי במובן מסוים תלמידי חכמים הם כאילו העומדים, המביאים את דבר השם אל העולם, אל הבריות, ודרכם כל הבריות יודעים להכיר את השם. אז הם כאילו קשורים באיזשהו אופן הופעת שם השם מופיע דרכם עליהם. ולכן אומר רבי עקיבא, כן אפשר לדרוש את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. והוא אומר שכשיראת תלמידי חכמים זה יראת השם. כבוד תלמידי חכמים זה כבוד תורה. כשאדם קם בפני תלמיד חכם, הוא לא קם בפני האיש, הוא קם בפני התורה שלו. בכל מקום שנזכר כבוד תלמידי חכמים, משתמשים בזה חז"ל, כבוד תורה, כבוד תורה עדיף. לא כבוד תלמיד חכם, האיש, האישיות, אלא כבוד תורה. אבל אצל תלמיד חכם זה מתאחד, התורה והאישיות שלו. וכשמכבדים אותו, מכבדים את התורה. ויראים ממנו, יראים מריבונו של עולם. לא יראים מתלמידי חכמים, יראים מריבונו של עולם, ויראת השם היא מחייבת, יוצא מזה, שכל דבר שמופיע בו אור השם, דבר השם, זה הופעה אלוקית, שצריך לראה ממנה. את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. והגמרא במסכת שבת אומרת, מי שאוהב חכמים, יהיו לו בנים חכמים. מאן דרכים רבנן, אבל לבנין רבנן. דמוקי רבנן, מי שמכבד תלמידי חכמים, יהיו לו חתנים תלמידי חכמים. ומי שירא מתלמידי חכמים, הוא בעצמו יהיה תלמיד חכם. כי כמו שהסביר לנו המהר"ל, יראה זה התבטלות. כן? והוא נהיה חלק ממי שהוא מתבטל אליו. הוא מתבטל כלפי תלמידי חכמים, אז הוא נהיה בעצמו תלמיד חכם. אם הוא מכבד, הוא קשור, אז יהיו לו בנים תלמידי חכמים. אם הוא אוהב תלמידי חכמים, הוא קשור בתלמידי חכמים, יהיו לו בנים. אם הוא מכבד, מדרגה קצת אחרת, יהיו לו חתנים תלמידי חכמים. אם הוא ירא, אז הוא בעצמו יהיה תלמיד חכם. ומה יהיה אם הוא לא ראוי לזה? הוא ירא מתלמידי חכמים, יש לו עמידה, בריאה הזאת של יראת, יראת תלמידי חכמים, אבל הוא לא ברכי להיות תלמיד חכם. אומר את הגמרא, אם לאו ברכי הוא, משתמין מילי קיצור ומרבנם. אז ישמעו לפחות, הוא יהיה במדרגה כזאת, שישמעו בקולו, כמו ששומעים בכל תלמידי חכמים. הוא בטל אצל תלמידי חכמים, כבר הסברנו בשבוע הקודם, שמי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים, מפרש המהר"ל, כיוון שהוא בטל למידת היראה, אז יראים ממנו. יש בו יראת שמיים, בטל, וכאן אותו דבר, ממשיך, אומרים חכמים, מי שבטל זה תלמידי חכמים, מתייחסים אליו כמו תלמיד חכם, אף על פי שהוא בעצמו לא תלמיד חכם. אבל הוא בטל, הוא נהיה חלק, כן? תפל אל תלמידי חכמים, הוא נהיה חלק מההופעה של תלמידי חכמים, אז גם יראים ממנו. אבל אם הוא ברכי, אז הוא יהיה תלמיד חכם. סוף דבר, הכל נשמע, את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. פסוק האחרון בקהלת. זה כל האדם. את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כאן המהר"ל מסביר מדבר מיוחד. אדם זה גימטריה ממהי. אדם נקרא מה. מה השם אלוקיך דורש ממך. האדם שהוא חסר יראת השם, הוא מבחינת מה. אבל כשהוא ירא השם, אז הוא נהיה האדם. מה יתרון לאדם בכל המעולו? מה יתרון לאדם? כלומר, כשאדם הוא בלי יראת השם, מה הוא? אבל שימול תחת השמש. אבל סוף דבר הכל נשמע את אלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. האדם בהי זה 50. זה כל. כי זה כל האדם. דקדק. כן. אדם בלי יראת השם, מה הוא? מה יתרון לאדם? אדם עם יראת השם זה הכל, יש בו הכל. יש שתי אפשרויות, או שלא יהיה כלום, או שיהיה הכל. אם יש בו יראת השם, יש בו הכל. זה כל האדם. ואם אין בו יראת השם, מה הוא? כמובן, זה מה שראינו בכל הדברים, כפי שהמהר"ל מסביר את הדברים. יראת השם, בלעדיה חסר העיקר, חסר ההכרה של האדם את עניינו, שהוא בריאה אלוקית, שריבונו של המרא אותו, שהכל מהקדוש ברוך הוא, שהוא כשלעצמו מהו, אין בו שום דבר. וכשהוא ירא את השם, אז הוא, כל הגדולה האלוקית מופיעה בו. הוא קשור בגדולה האלוקית. ורואים עליו, רואים עליו את הופעת השם, את הופעה אלוקית. כי כל התנהגותו היא מבטא את מציאות השם. אז הוא באמת כל. אז הוא שקול כנגד כל העולם. כן, דיברנו על עניינה העיקרי של יראת השם. איך קונים את המידה הזאת? אין דרך אחרת אלא על ידי התבוננות מתמדת. של אדם יושב וחושב במחשבה ובדמיון על גדולתו של ריבונו של עולם, מתוך התבוננתו במה שהוא משיג בגודלה של הבריאה, ושכל הבריאה כולה, כמה שהיא נפלאה, כמה שהיא עצומה ומרשימה ומילאה פילי פלאים, ומה גדלו מעשיך השם, ומה עמקו, עוד גדלו מחשבותיך. וכל זה, זה הופעה כלשהי של הריבונו של עולם. הוא למעלה, למעלה, למעלה מכל מה שאפשר לראות, להשיג ולהבין בכוח שכלו של האדם. כמו שאמרו חכמים, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה בהי. והריף מסביר את הדבר הזה במסכת סנהדרין. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה בהי? הי זה האות הכי קלה לבטא. ככה הוא עשה, כל העולם נברא. הי לא, כן, לא משתמשים, לא בשפתיים, לא בשיניים, לא בלשון. לא נשמע את האות הזאת. כל העולם הזה... עולם הבא, הקדוש ברוך הוא ברא ביוד, יוד היא מבחינת הכתיבה, היא האות הכי קטנה, נקודה, זה יוד. מראה את העולם הבא ביוד, עולם הזה בהי, כי ביה השם צור עולמי. כלומר, ואדם צריך להתבונן בזה, ולהתבונן בעצמו, מה גדלו מעשיך השם, להתבונן בגדולתו יתברך, לדעת שהוא רואה ומשגיח, ובוחן, ונמצא בכל מקום, ולראות את השם בכל המציאות. השם ברך את אברהם בכל, זוכרים שהסברנו את הדבר הזה, מה זה השם ברך את אברהם בכל? אז ברך חסידית, שכל המציאות, הכל, ריבונו של עולם ברך שהוא ראה בכל המציאות את ההופעה האלוקית. בכל דבר שהוא ראה, הוא ראה את ריבונו של עולם. זה הכל לבושים, לבושים של הופעה אלוקית. כל הטבע, כל הדיבורים, כל המעשים, כל ההתנהגויות, הכל זה לבושים של הופעה אלוקית, ריבונו של עולם, מחיה את כולם, ואין שום דבר נעשה בעולם ללא שקדוש ברוך הוא מחיה אותו בכל רגע ורגע. גם הדברים המקולקלים שאנשים עושים, וזה אחד הפלאים שריבונו של עולם נותן להם באותה שעה לעשות דברים מנוגדים לרצונו כביכול. אדם מושיט ידו לגניבה, והכוח הזה של הושטת יד באותו רגע הוא מקבל מריבונו של עולם. ומבחינה מסוימת רואים את ריבונו של עולם מופיע. זה סדר אלוקי מיוחד שקדוש ברוך הוא נתן בחירה חופשית, אבל הכל התגלות של הופעה אלוקית. ואם אדם רואה את כל המציאות, היא מלמדת אותו, היא משרתת אותו, היא מחזקת את הכרתו, את ריבונו של עולם, אז הכל כאילו שלו, הכל משרת אותו. אברהם, השם ברך את אברהם בכל, בכל המציאות כולה, היא הכל הייתה משרתת, משמשת לאברהם אבינו, ללימוד, להכרה את הגדולה האלוקית. ההתבוננות הזאת. אבל התניא בשני פרקים עוסק בהתבוננות, איך אדם יגיע ליראת השם. בפרק ממלף ופרק ממבט בתניא, מסביר. הוא נותן דוגמה. אדם הולך להניח תפילין בבוקר. אז לפרט את הקבלת עול מלכות שמיים. שעכשיו אדם הולך להניח תפילין על היד ועל הראש. תפילין של ראש זה קבלת עול מלכות שמיים על הראש, ששם המוח, שם המחשבה, שם כוח הרוחני של האדם. שהכוח הרוחני של האדם יתבטל כלפי ריבונו של עולם, וכל המחשבות וכל ההבנות וכל החוכמה והכרה, הכל יהיה קשור עם ריבונו של עולם. הכל יהיה ממולה בהכרת השם. קבל עול מלכות שמיים, יש כללית ויש פרטית, שהשכל, שהמחשבה, חוכמה והבינה של האדם יהיו ממולאים בדבר השם. וגם את הדעת, שהיא יסוד העירה והאהבה, כי הבחינה של הדעת היא בחינה אמצעית בין השגה וההכרה וההבנה ובין ההרגשה והמידות. כמו שהתורה בעצמה אומרת, אדם ידע את חווה אשתו, ידע זה התחברות. ידע זה גם הבנה, ויש בזה את שניהם. כלומר, הידיעה היא כבר, יש בתוכה את היסוד של העירה ואהבה של ריבונו של עולם. אז כשאדם מניח תפילין, הוא יחשוב על זה. שעכשיו הוא, חוכמתו, בינתו, דעתו, יהיו מדובקים בריבונו של עולם. הוא מתעטף בתלית, אז הוא מקבל מלכות על כל עבריו, כי התלית עוטפת אותו. שכולם מצוות ציצית כנגד כל המצוות כולם, מפני שאולי, מפני שהיא עוטפת את האדם מכל זנב, ואז הוא מקבל עול מלכות שמיים אליה, מלאה עליו. ומתוך כך, כך אדם, וכל פעולה שאדם עושה, אם זה ביד, אם זה בראש, אם זה בפה, אם בעיניים, שהעין תהיה עין שרואה את ראייה של חוכמה, ראייה של הבנה, ראייה של אמונה. האוזן משועבדת לשמוע את דבר השם, וכך כל עבר ועבר קבלת עול מלכות שמיים מפורטת של כל רמ"ח איברים וכל שס"ה גידים שהם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים. ומהעמל הזה של ההתבוננות אי אפשר בלי זה אי אפשר להגיע ליראת השם. זה לא שאדם פעם אחת למד והתבונן וזה מספיק לו. זה צריך בכל פעם לחדש את ההתבוננות ולחדש את ההסתכלות הזאת. ולכן נאמר, הן יראת השם מחוכמה, כך מסביר הרב. זה לא כמו במדעים אחרים, בחוכמות אחרות, שאם הגעת אל הנוסחה, אז לא חשוב לך איך בנו את הנוסחה. אתה יודע כבר את הנוסחה. אם הגעת לסיכום, היום גם לא צריכים ללמוד את הנוסחאות, אפשר להשתמש במחשב, והוא כבר ייתן לך את הפתרונות, וזה לא משנה, זה לא צריך להיות חכם גדול להבין איך זה הגיע, איך כל הדרך הגיע אל המסקנה הזאת. יש לך את התוצאה, זה מה שאתה צריך. ביראת השם זה לא כך. התוצאה אין עוד מלבדו. נו, אבל צריך לחשוב מה זה אין עוד מלבדו. להתבונן בזה, לחוש את זה, להתבונן שכל מה שאתה רואה זה הכל הופעות אלוקיות, אין עוד מלבדו. זה לא מילה מעלמה. אחרי שבאמת אדם מתבונן וחושב ומגיע באמת לתחושה של הכרת הגדולה האלוקית ותחושה של התבטלות כלפי הגדולה האלוקית, אז אחר כך יכול להיות שתזכורת קטנה כבר מעוררת בו את כל התחושות והרגשות שהוא היה מקודם. ולכן כך צריך אדם כל בוקר לקום, להתבונן בגדולה האלוקית, מתוך כך להתחיל את עבודת השם שלו. אחרי, אם יש התבוננות עמוקה שמגיעה באמת לחרדה פנימית, אמיתית, עמוקה, לפעמים זה לא מוכרח לבוא לידי הרגשות. זה יכול לפעמים להישאר בשכל, עירה שבהבנה. כלומר, אדם מבין שצריך להיות מפחד מאוד מאוד, שצריך להיות מאוד בטל כלפי הגדולה האלוקית. הוא לא מרגיש את זה. קורה. כשאדם הכיר בהכרה, והרגש לא יתעורר. זה גם כן עירה. זה עירה פנימית. זה עירה של הבנה. עירה שלימה, זה עירה שתביא את האדם לידי גם עירה כפשוטו. שהוא ירא מריבונו של עולם. שהוא חרד, שהוא הולך להתפלל, לא ירא במובן הקטן בלבד, זאת אומרת שהוא פחד חיצוני, שגם זה טבעי שזה צריך להיות. אבל ירא במובן זה שהוא הולך להיפגש עם הגדולה האלוקית הבלתי מושגת. ועכשיו הוא הולך לעמוד לפני ריבונו של עולם, ולהתפלל אליו, לדבר בשבחו מי הוא מה הוא. אבל זה רצונו של ריבונו של עולם שאדם יתפלל. זה רצונו של ריבונו של עולם שאדם יעשה את מצוותיו. אף על פי שמי האדם ומה האדם. התחושה הזאת כפשוטו של עירת השם, היא צריכה למלות את לבבו של האדם. ואז כל כוחות החיים הם אחרים לגמרי. הם חזקים מאוד. התפילה שלו היא אחרת. הלימוד שלו הוא אחרת. המעשים שלו אחרים. הכל אחר. הכל שונה. ועל כן צריך להשקיע בזה. השקעה רבה. אמנם נפש החיים הוא קצת מתווכח עם חסידות שמרבה לעסוק ביראת השם ובמידות ומצמצמת כאילו על חשבון לימוד התורה. ולכן אומר נפש החיים שאדם צריך לא כל כך להרבות, אבל לפני שהוא מתחיל ללמוד הוא חייב להתלהט ביראת השם, ואחר כך תוך הלימוד אחרי שעה, כמה זמן שהוא מרגיש שקצת הלהט תתמעט, אז רגע אחד להקדיש לזה, הוא מוכשר. הנפש החיים ברגע אחד יכול המון המון מחשבות לחשוב ולהקדיש לזה זמן קצר מצומצם. הוא עושה חשבון חלק אחד מ-180, מה שצריך, כן, כמו קו חומטין, חלק אחד איזה דקה, שתיים, מתוך שעה, שתיים, אבל לשמור על הלהט. אם זה אדם מצליח בזמן כזה קצר, בסדר. אם הוא מצליח באמת לשמור, אבל זה פשוט גם לא, גם נפש החיים שהוא ממעט, הוא אומר שעיקר צריך לעסוק אדם במצוות, בפועל, בקיום, בלימוד התורה בפועל, ולא כל כך בעבודת העירה, אבל המינימום שלו הוא כבר גדול מאוד. ועל זה גם יש ויכוח, אם זה המינימום מספיק. אבל המינימום שלו זה שאדם יהיה חי את עירת השם בלבבו כל היום. כשהוא לומד, הוא ירא. וכשהלהט הזה של עירת השם קצת התמעט אחרי שעה, שעתיים, עוד פעם יורר בעצמו את העירה. כי אי אפשר לעבוד את השם ולעסוק בתורה ללא כל הזמן התחושה שאנחנו עוסקים בדבר השם, ולהרגיש את הגדלות האלוקית המופיעה לנו על ידי התורה. זהו, עכשיו אפשר להתחיל לעבוד.